ג'ויס פן, המדע של חיים ארוכים וטובים, עם דוקטור צחי וידר.
רוצה להגיד שלום וברוך הבא לדוקטור שון פורטל.
היי צחי, כיף להיות פה כל הזמן.
אני שמח מאוד שאתה איתנו תמיד, אבל אני שמח עוד יותר שאתה פה בפודקאסט מאוד חשוב נוסף של הפודקאסטים שאנחנו קוראים להם ג'ויס פן. מדע, החיים הארוכים, הטובים והמענים, הכי חשוב. ובפרק הזה אנחנו רוצים לדבר על פעילות גופנית. אני חושב שפעילות גופנית זה משהו שאין כמעט מישהו שחושב שזה לא חשוב, אבל למה בעצם זה חשוב?
אתה יודע, אומרים שזו התרופה האולטימטיבית. כי זו תופעה, אין לה שום תופעת לוואי, חוץ מבזבוז קצת בזמן, אוקיי? אבל אתה מרגיש הרבה יותר טוב במיידי. בעיקר מצפונית, עשיתי כבר את הפעילות, אז טוב לי מהשלב הזה, אבל אנחנו יודעים שהיא... הפרדיקטור הכי טוב לאריכות חיים זה הכוח של השריר, יותר מאשר מסת השריר, שכולם עסוקים במסת שריר, כי מסת שריר זה הנראות שלי, זה איך אני נראה וכמה יש לי, אבל זה לא תמיד אחד לאחד עם כמה אני חזק. וכוח השרירים שלנו הוא זה שמנבא בעצם כמה אני אהיה עצמאי בעשורים האלה, של סוף החיים.
והוא מנבא גם כמה תחיה, והוא מנבא גם הרבה מאוד... גם דברים טובים של איך תתפקד ואיך לא תתפקד, כן. וגם איך לא תהיה חולה, מוגבל, אומלל.
בדיוק, בדיוק. כל הדברים האלה קשורים לשריר. עכשיו, אנחנו יודעים שהשריר זו רקמה הורמונלית, מטבולית, היא פשוט מפרישה שמפעילים את השריר, לא שהוא סתם שם. הוא מפריש הרבה מאוד חומרים, שחלקם קשורים למוח ולשיפור הזיכרון, שמפעילים את השריר. חלקם אנטי-דיכאוניים, חלקם קשורים לביטוי חיסוני טוב יותר של הגוף. הפחתת כאב, כל כך הרבה דברים קורים שמפעילים את השריר. אבל מה שאנחנו יודעים זה שהכוח שלנו יורד כבר מגיל 30. כבר מגיל 30, בערך מאבדים משהו כמו אחוז בשנה, אוקיי, וזה הולך ומתעצם בעשורים של גיל 50, יש דרופ יותר חזק.
אתה כבר ב-40, אתה כבר במצב פחות טוב.
כן, כן, ב-40 קיבלתי את השיחת הזרה מעצמי, בגיל 50 לקחתי את עצמי עוד יותר, אבל מה לעשות, אנחנו מגיל 30 כבר יורדים, גברים יורדים מגיל 30, נשים יורדות קצת אחרי, בכוח שלהן, ואתה יודע, אם מסתכלים על... אחד המנבאים הטובים ביותר לאריכות ימים, זה אמרנו כוח שריר, אבל המחקרים נעשו בעיקר על, וזה מפתיע, על כוח, אם אני אגיד לך איזה כוח הכי מנבא, הכוח של הרגליים בסקווטים, הכוח של שרירי הבטן, הכוח של הכתפיים, של מה, מסתבר שהכוח הזה של הגריפ, של האחיזה, ויש מכשירים כאלה שיכולים לנבא, לפי כוח הלחיצה, אם מישהו לוחץ לך את היד, אתה מרגיש כמה הוא חזר?
מוזר אבולוציונית, לא?
אתה יודע מה? דווקא חכם אבולוציונית, משום שהשריר הזה עוזר לנו לשרוד, איתו אנחנו אוכלים, איתו אנחנו צדים, פעם, כן? היום אנחנו מזמינים בוולט. איתו אנחנו יכולים להחזיק כדי שלא ניפול ונשבור משהו. כן. השריר הזה הוא תפקודי מאוד, וככל שהוא חזק יותר, אז אנחנו יכולים להבין שיש קשר, ועשו מחקרים על עשרות, אם לא מאות אלפי אנשים על פני כמה שנים, וראו שאלה שיש להם את הכוח החזק יותר, זה ניבא יותר תוחלת חיים ובריאות חיים בשנים המתקדמות.
וזה דבר שאנחנו יכולים לשלוט עליו. זאת אומרת, נכון. אנחנו אומרים שמגיל 30 אנחנו יורדים, כן. אחוז בשנה או לא משנה, אבל זה לא בהכרח. אנחנו יכולים לעשות עם זה דברים, כדי שזה לא יקרה.
לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, העניין הוא שבגלל שינויים הורמונליים כאלה ואחרים, אנחנו מתחילים לצנוח, אבל אז זה מחייב אותנו לעשות משהו יותר משמעותי, כדי לשמור על זה, שזה למנוע את הנפילה הזאת.
אז אנחנו בעצם כל הזמן מדברים על זה שיש את הגנטיקה, שהיא נקבעת, ויש את האפיגנטיקה, שזה תהליכים שאנחנו יכולים לשלוט עליהם, ובעצם פה אנחנו אומרים, זה אחד התהליכים החשובים, הקריטיים ביותר, שאנחנו יכולים לשלוט בו, ובידיים שלנו אנחנו יכולים לגרום שנהיה לא רק פחות זקנים, אלא יותר צעירים.
נכון מאוד, זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שלפעילות גופנית יש אפילו מרשם כמו לתרופה, כדי שזה ישמור עלינו, אנחנו צריכים להיות, קודם כל, כל תנועה שנעשה תעזור בהשוואה לישיבה, יש מחקרים שמראים שככל שאתה יושב יותר, כי אתה עובד, כי אתה במחשב, לא משנה מה, אפילו אם עשית פעילות בבוקר ולשבת כל היום, אתה מתחיל לאבד שריר, ועשו מבחנים כאלה על אנשים בני 30, 40, 50, 60, וישבו מה קורה אם אתה עכשיו יושב, שבועיים עם חוסר פעילות. ואחד המדדים למה זה חוסר פעילות, זה נקרא step reduction. מורידים לאנשים את התנועה, את הצעדים באופן יזום לשבועיים, ורואים מה קורה להם לשרירים. ורואים שכשמורידים את זה ל-2,000 צעדים ביום, ומטה לכיוון
האל... בשבועיים.
שבועיים של 2,000 ביום. כן. 2,000 ביום למשך שבועיים.
רק שבועיים.
רק שבועיים. אתה רואה נפילה במסת שריר ובכוח. אתה ממש רואה את זה. עכשיו, בגיל 30, אנשים כאלה שהחזירו אותם למוטב, לטווח צעדים רגיל,
שבממוצע,
כן, אנשים עושים 4,000 באזור כזה ביום, אנשים לא פעילים. אז הם צריכים איכשהו לשקם את זה. בגיל 60, קשה מאוד להשתקם. זאת אומרת, אדם שחולה שבועיים הוא לא זז, הוא מאבד שריר בגיל 60, יקח לו המון זמן, וצריך להשקיע בזה המון כדי לשקם את מה שהוא איבד בפרק זמן של הימים האלה שהוא היה חולה, ומה ההסתברות שנחלה עם הגיל יותר גדולה. אז אנחנו מבינים את העניין הזה, עד כמה אנחנו צריכים להשקיע בפעילות ולהכניס את זה לסדר יום שלנו באופן קבוע. ומי שעושה פעילות פעמיים בשבוע ושוכח מהגוף שלו כל שאר השבוע, אז שעתיים בשבוע הוא זז, זה לא מספיק. זה ממש לא מספיק. התרופה הזו היא תרופה שצריכים לקחת ממנה יותר ויותר ככל שעולים בגיל. אז מי שאומר, אני מתאמנת פילאטיס, אני לא מזלזל בשום פעילות, כן, אבל 3 פעמים בשבוע ושאר השבוע, כאילו אני את שלי עשיתי, ממש לא. אנחנו צריכים לעשות עבודה פיזית עם הגוף, וככל שיותר, יותר טוב, עד רמה מסוימת, אולי נדבר על זה תכף, אבל פעילות גופנית זה לא רק ספורט, ממש לא. אבולוציונית זה ממש לא ספורט. אבולוציונית זה רק תחליף מודרני, ספורט.
עמידה,
לכה. עמדנו, הזזנו, תלינו דברים, סחבנו דברים, לעבוד בגינה, כל הדברים האלה הם סופר חשוב. אם הייתי עצלן בדברים האלה, הייתי עושה שעה אימון פעם, וזה יום אני מחפש את כל הדברים האלה שאפשר לעשות, להרים שקיות, לעלות במדרגות, כאילו מבחינתי זה וואלה, יותר חשוב לי מאשר אימון.
זה מתקשר לנו פנטסטי לבלו זונס. החבר'ה שם, כל יום, לוקחים את הטוריה, עולים לגבעה, עודרים את ה...
אף אחד לא מנוי בשום קאנטרי.
זהו.
שתיים קאנטרי בבית.
כן, ובפעילות היומיומית הזאת, בעצם אנחנו רואים שהם מגיעים בקלות לגיל 100.
נכון.
בתפקוד, כאנשים בריאים.
עכשיו, ככל שאתה פעיל יותר לאורך היום, זה גם לא רק שעה בבוקר ויושב כל היום, יש לך גם פעילות שרירית יותר טובה, וזה גם קשור לאולי מסת שריר גדולה יותר, כי היא מתנוונת נורא מהר ככל שאתה יושב יותר שעות ביום, כמו שאמרתי מקודם. מסת שריר ותנועה לאורך היום, זה ערובה לזה שרמת הסוכר שלך לא תהיה גבוהה, כי זה, השריר סוחב לך את הסוכר מהדם. אז אכלת, אז זה מוריד לך מהר את הסוכר. ומה אנחנו יודעים? שכשהסוכר מטפס לאורך היום, זה אחד מהפרדיקטורים תוחלת חיים קצרה יותר, נמוכה יותר, זה מוריד את איכות החיים ואת התוחלת של החיים. אז אם יש לך פעילות שרירית כתובת פיזית עם הגוף שלך, זה שומר עליך מאוד היבט ליותר שנים בריא יותר, למוח בריא יותר, לאנטי אלצהיימר, לפעילות שרירית ומפרקית, מדהים. עכשיו, אתה יודע מה אני רואה בקליניקה ביום יום? אנשים אומרים, אבל אין לי זמן להתאמן. והוא לא צריך להדור בשום תוריה,
נכון? אבל תראה, אבל פה שמת לנו משימה קשה. המשימה הקשה... זה בסדר, תכף נדבר מה האופטימום, מה לעשות. אבל המשימה שלך אומרת, תזוז. אבל אני פקיד בבנק, ואני מגיע לבנק, שהוא רחוק עם האוטו, אני שם יושב ליד המחשב, ובעצם רוב היום שלי זה פעילות שאני לא, שאין לי מה לעשות
איתה. וזה מצריך מאיתנו להיות הרבה יותר יצירתיים.
נכון, אז מה, איך אנחנו בונים בסוף את התפריט האופטימלי, שאני מבין שיהיו אימוני כוח ויהיו אימונים אחרים, אבל אתה רוצה להוסיף לזה גם פעילות שוטפת שהיא לא ספורט. איך, 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 מה אתה ממליץ לאנשים לעשות?
אז קודם כל שזה יהיה בחשיבה.
אוקיי.
אבל אתה יודע מה? זה לא יגיע לחשיבה אם לא, אם לא יבינו את הערך של הסיפור הזה.
ברור.
אז אמרנו שאנחנו מאבדים, ואם אנחנו מאבדים נהיה חולים ונגיע לגיל מבוגר הרבה יותר מדוללים ובעייתי. אבל אתה יודע מה, כמו בחיסכון, למה אנשים משקיעים בגיל צעיר לפנסיה? למה? הרי זה לא רציונל, זה לא, אתה אומר, מה, אני עכשיו אשים כסף בצד כל חודש כדי שאני אענה בזה בגיל 60?
נתת דוגמה לא טובה.
אבל למה אנשים עושים את זה?
רוב האנשים עושים את זה כי מכריחים אותם. כי המדינה הכריחה אותם, כי
הנטייה שלנו זה כאן ועכשיו, לבזבז ליהנות מזה עכשיו. אבל בסוף הם עושים את זה, כי מכריחים, אבל הרבה אנשים באיזשהו שלב בחיים מבינים שהם צריכים להתחיל
ואתה לחסוך. ואתה רואה הצלחות? אתה רואה הצלחות בזה שאתה אומר לאנשים, חבר'ה, אתם עכשיו...
בגיל 20 זה לא, בגיל 20 זה כדי לראות טוב בים. Okay. בגיל 60 זה כדי שיהיה לי פחות כאב, או כדי שהסוכר ירד לי כי הרופא אמר. זו מוטיבציה שונה, אבל okay. בסוף התוצאה אותו דבר.
Okay.
עכשיו, יש מחקרים שבדקו כמה אתה מקבל, אתה יודע, value for money, על כל 20 דקות שאתה עושה פעילות גופנית, המחקרים מראים שזה מעריך לך שעה נוספת את החיים.
אבל
זה ערך של 1-3.
מה שמעניין אותי זה לשמוע מהניסיון שלך, מה אתה מצליח יותר עם אנשים? אתה מצליח יותר עם אנשים להגיד להם, פעמיים בשבוע, חדר כושר, פעילות אירובית, עוד פעם, פעמיים, וזה, או לשנות את המהלך של היום, את לעלות במדרגות.
קודם כל זה. קודם כל זה. אתה יודע מה? גם להיבט של הרזיה, וגם להיבט של עריכות חיים.
ואנשים, ואנשים עושים את זה?
כי עובדה שבבלו זון ובקומות אחרים, אף אחד לא עשה חדר כושר, זה תחליף. אם אני מצליח להגיע, לגרום לאנשים להיות אקטיביים יותר, ויש לי הרבה מנכלים שהם עסוקים, ואין להם זמן לכלום, ואנחנו בונים תוכנית שאנחנו לומדים להכניס לסירקט במוח, שאת כל השיחות שלו הוא עושה רק בעמידה, הליכה בחדר, בספיקר, במקום לשבת, פתאום הוא רואה שהוא מעלה 6,000 צעדים ביום, כי הוא הצליח לצבור כל שעה 5 דקות. מדהים. כל שעה 5 דקות של תנועה בחדר, אתה עושה 6,000 צעדים ביום.
מדהים.
אתה מדהים. כבר יוצא מהקטגוריה של הנייח, למצב שאתה אפילו יכול לרזות מזה. זה בלי ספורט.
ואתה אומר שמהניסיון שלך לתת להם את המידע, לשנות איזשהו משהו בארכיב היומי שלך, במה שאתה עושה, איך אתה עושה אותו, אתה יכול באמת לעשות שינוי משמעותי.
הדבר הראשון שאני אומר לאנשים זה קודם כל תעשה טרקינג, אל תאמין לעצמך, אל תספר לעצמך, אני עושה מלא פעילות, עזוב אותך, אל תאמין, זה כמו שאני אוכל בריא, אבל יש לי עדיין 20 קילו עודף, איך זה נהיה? שים שעון על היד, לך עם דיווייס, יש לי טבעת או יש לי שעון שבודקים לי את הצעדים שאני עושה, וזה מספר לי, עזוב, לא הרגשה שלי ולא כלום. אני רוצה לראות נתונים אמיתיים. קודם כל, אל תחיה בסרט, תמדוד. ומה אנחנו יודעים? זה שאנשים נייחים עושים בסביבות 4,000 צעדים ליום. מה אנחנו יודעים? מבחינת all cause mortality, כל הסיבות שאפשר בעטיין למות, אוקיי? מי שבץ מוחין ולב והכל, מתחת ל-5,000 צעדים. המחקרים גדולים בארצות הברית, תראו, אנשים שעושים מתחת ל-5,000 יש להם סיכוי מוגבר למוות מכל הסיבות. 6,000 צעדים, סיכוי מוגבר לסוכרת. זה עדיין לא מספיק טוב. 7,500 צעדים זה סיכון מוגבר לעודף משקל. זאת אומרת, צריך להיות מעל ה-7,500 כדי לצאת מהכלל סכנה, סוכרת ועודף משקל.
וכמה מהאחוזים מהלקוחות שלך ויש לך המון?
כמעט כולם.
עולים מעל 7,500
צעדים. כמעט כולם אחרי ההדרכה הזאת משנים כבר את זה. ועוברים את ה-7,500.
מדהים.
כן, כמעט כולם.
זאת אומרת, זה משהו שהוא ישים.
כן, הקומפליינס פה הרבה יותר גבוה מאשר אלה שאני אומר להם, תתחילו להתאמן חדר כושר, או תעשו עם משקולות בבית וכל מיני כאלה. רובם, אני מודד להם את זה שבועית, כי הרבה אנשים נוטים להגיד, הנה, עשיתי 14,000, אתה רואה יומיים בשבוע שהוא עשה הרבה, אבל כל השאר, אתה רואה 4,000, 5,000, אתה אומר, לא, ממוצע שבועי, 7 ימים בשבוע כפול 7,000, תעשה חשבון כמה זה, זה היעד. מצידי תעשה 30% בסוף שבוע ואת 40% על פני כל השבוע, גם אפשר.
מדהים.
כשאתה נותן את זה לאנשים, ואני חופר להם בהתמדה על הדבר הזה, הם בסוף רואים גם ירידה במשקל וגם מדדי בריאות שמשתפרים. עכשיו בואו נלך לשלב הבא, כושר.
כן.
כשאנחנו מדברים על תפקוד שהוא תפקוד פיזי, מירבי, אתה אומר לי, אוקיי, אני רוצה להגיע לגיל 70, גיל 80, גיל 90, אבל פיט, מה אני עושה? 4 מרכיבים סופר חשובים בקטע הזה. 1, פעילות אירובית. אוקיי, פעילות אירובית, למה? פעילות אירובית... המחקרים מדברים על תעשה 75 דקות מאמץ עצים בשבוע, זה מספיק, או 150 דקות של מאמץ לא עצים, תלוי במפרקים שלך, בגב שלך, כי יש אנשים שכואב להם ולא יכולים לעשות, אז תעשה מתון יותר, או תעשה X צעדים כמו שדיברנו מקודם. המחקרים, אם נמשיך לומר את זה בצעדים, מראים שעד 8,000 צעדים תוחלת החיים עולה, וב-12,000 צעדים זה במקסימום תוחלת חיים. תעשה מעבר לזה, לא תקבל יותר תמורה.
אותו דבר קורה בפעילות האירובית של העצימה יותר, נכון? זאת אומרת, אנחנו רוצים פעילות אירובית, אנחנו רוצים אותה במינון.
נכון.
מה המינון?
נכון. אם זה עצים, 75 דקות בשבוע,
זהו.
קיבלת את זה, אוקיי? לא תקבל יותר תועלות.
אוקיי, ואם אני רוצה יותר, איפה אני כבר מחמיר את מצבי?
שאלה מעולה. אתה יודע, עשו מחקר והראו, יש חוקר שהוא פיזיולוג, והוא איש מדהים, רופא, גם בעצמו עושה טריאטלונים וכו'. ג'יימס אוקיף, הוא עשה מחקר מעקב אחרי אנשים בגיל 40, 50, 60 שמתאמנים אירובי איקס שעות בשבוע, והוא ראה מה קורה מבחינת שיעורי מחלות לב וכולי לאנשים האלה, והוא גילה וראה במחקר כזה של 8,000 אנשים שאלה שעושים, קודם כל אם אתה עושה שעה, שעתיים, שלוש, שיעור המחלות לב שלך יורד דרמטית, אבל כשאתה מתחיל לעלות מעל 7-8 שעות בשבוע, רואים עקומת יו כזו, שבסופו של דבר אתה, ההסתברות שלך לחלות יעולה אפילו. זאת אומרת, לא צריך לעשות יותר מ-7 או 8 שעות של פעילות אירובית ספציפית בשבוע. אתה יכול לעשות...
זה נתון שהוא מדהים והוא קריטי, והוא בטח מכה בבטן לכל הטריאטלטים, נכון? מרתוניסטים.
הוא אומר מרתון בשנה זה סבבה, אבל כן, אם אתה כל או... שבוע רץ 70 קילומטר, אז יש בעיה, חביבי.
ויש יותר ויותר אנשים כאלה שעושים נכון. כמות עצומה של פעילות אירובית בשבוע, וצריכים לעצור אותם.
זה צודק, אני אגלה לך משהו, זו הסיבה שתליתי את נעלי המרתון שלי בגיל 50. אמרתי, כן. די, מספיק, אני עושה פעילות לבריאות, אבל לא רוצה להרוס את הבריאות עם פעילות, בסדר? מדהים. אז אני עומד בקריטריונים של הפעילות שצריך, עושה יותר צעד ועובר לסעיף השני אחרי אירובי שהוא בעצם כוח.
אז רק לפני שאתה עובר לכוח, אנחנו לא רוצים להגיע לשבע שעות או
של אירובי.
של אירובי בשבוע.
נכון, אפשר שבע שעות של פעילות, אבל
אנחנו רוצים לרדת מזה. זאת אומרת, כן.
3-4 שעות זה כאילו במקסימום.
אוקיי.
ללונג'ביטי, לאריכות ימים ולתפקוד.
כן.
מי שהוא ספורטאי, זה משהו אחר, כי יש לו מרתון.
לא, בסדר.
אבל זה לא תמיד טוב לבריאות.
אנשים שהמוטיבציה העיקרית שלהם היא בריאות והערכת חיים, אנחנו רוצים להגביל את זה ל3-4 שעות אירובי בשבוע.
במקסימום, כן. הכוח מאוד חשוב לנו, כי כמו שאמרתי בהתחלה, זה הפרדיקטור הטוב ביותר לאריכות ימים. עכשיו, איך אני מפתח כוח? ונבדיל, יש פרוטוקולים של אימון לכוח, ויש פרוטוקולים למסת שריר, זה לא בדיוק אותו דבר, יש קורולציה ביניהם, אבל זה לא בדיוק אותו דבר.
מה יותר חשוב?
לאריכות ימים, חד משמעית כוח. לחוף הים, מסה.
אוקיי.
הבנת אותי.
אוקיי.
אז קודם כל, כוח אנחנו מפתחים כשההתנגדות שלנו היא מספיק גבוהה.
אוקיי.
צריך התנגדות. מי שעושה עם שתי משקולות קלות 30 פעמים בבית, כי זה מה שיש לו, כי כואב לו בכתף, זה לא משרת את הכוח.
אוקיי.
אז צריך לשלב בתוך התוכנית גם רזיסטנט גבוה. אי אפשר להתחיל מזה, תוכנית האימונים, בוא נגיד את זה פה, כי אנשים ייפצעו. צריכים לעשות כבר אחרי חשיפה ממושכת של X שבועות וחודשים של אימונים, להגיע שגם בתוך האימון שלנו יש גם X סטים שבהם אנחנו
מגיעים לכשל.
מגיעים לכשל, זה הביטוי, מגיעים לכשל בטווח חזרות נמוך, כי אני יכול להגיע לכשל אחרי 30 חזרות גם, ברור. זה לא משרת מאוד את הכוח.
פחות.
הכוח הוא באזור ה-5 חזרות, והמספר חזרות פחות מ-10 שאני ממש מתאמץ, לפחות סט אחד כזה לקבוצת שריר באימון. כדאי.
מדהים.
אוקיי, אז זה כוח.
וכמה אימונים?
מצוין. אנחנו מדברים על בסביבות שני אימונים לשריר, בשבוע, נגיד לרגליים, אתה אומר לי, רגע, איזה קבוצות שריר צריך לאמן? אז אנחנו, אם בגדול לא ניכנס לתוך הסוגי אימון שיש, יש שרירים שהתפקיד שלהם הוא למשוך, זה נקרא פול, כל מיני מכשירים של גב, תרגילים שאנחנו עושים בהם כפיפות יותר, ותרגילים של דחיפות, לחיצות חזה ולחיצות כתפיים, מה שמרחיק את המשקל מהגוף. אז יש לנו משיכות, יש לנו דחיפות ויש לנו רגליים. אלה הקבוצות הגדולות אם אתה רוצה רק להיות תפקודי טוב. אם אתה רוצה להיות פרופורציונלי שכל השרירים שלך יעבדו, אז אני יכול לפרק את זה לשבע קבוצות שריר שונות ולתת לכל אחד X תרגילים בשבוע, okay. וזה כבר למסת שריר. Okay. ואז אנחנו צריכים לפחות 10 סטים לכל שריר בשבוע. אני יכול לעשות ביום ראשון 3 סטים לחזה, ביום שלישי 3, וביום חמישי עוד 4, ולעבור את המינימום שנדרש, שזה 10 סטים לשבוע לכל שריר כדי להגדיל אותו. האמת שבהתחלה כל דבר יגדיל אותו, אבל מהר מאוד הוא יגיע לפלטו, וזה מביא אותנו לעיקרון הכי חשוב באימונים. אנשים נתקעים, לא משתפרים. זה נקרא progressive overload. זאת אומרת, כל הזמן תדאג שהגירוי של השריר שלך עולה. אנשים עושים את אותה תוכנית בחדר כושר, לא משנה איפה, רגילים לעשות אותו דבר, אותו סיבוב, ולא מזיזים את זה כבר. בהתחלה השרירים נתפסים, אחרי זה אין גירוי, והם לא משתפרים. טעות. צריך תמיד לחפש את כאילו את השיא הבא בעדינות, אבל לא להישאר חודשיים ושלושה על אותה תוכנית. זה
אבל,
טעות.
אבל בגילי יש גם תקרת זכוכית שהיא הורמונלית והיא תזונתית והיא אחרת.
לכולנו יש זה ובכל גיל יהיה את זה, אבל אז החוכמה היא לדעת לשנות את הגירוי. זאת אומרת, אני יכול להוסיף סט, אני יכול להוסיף תרגיל, אני יכול לשנות את מהירות החזרה שלי כדי להתרכז יותר בשריר. תאתגר אותו בקושי.
לשנות.
נכון, גיוון. גיוון אבל עם שכל, לא כל פעם משהו אחר, לונה פארק, כן. אוקיי? כזה. כן. עכשיו, מה שאנחנו יודעים, למה הכוח נופל? בתוך השריר שלנו, השריר בנוי משני סוגים של סיבי שריש, סיבים איטיים, שאני יכול להפעיל אותם שעות, כמו בהליכה, וכל זה הסיבים האדומים. ויש את הסיבים הלבנים, שהם עובדים בכוח. האמת שאלה נחלקים גם לשניים, אחד שהוא ממש בינוני, אחד שהוא ממש מהיר, שעובד בכוח ובמהירות. הוא זה שהכי נופל עם הגיל. הסיב של המהירות, הסיב של הכוח. אנחנו נהיים איטיים יותר עם השנים, ופחות יכולים לקבץ את השריר. האימוני כוח שומרים על הסיב הזה, ועל התקשורת של המוח איתו, הקשר עצב שריר, ואז אנחנו יכולים לגייס יותר חזק. לכן, זה לא יעבוד למי שיעשה משקל קל 20-30 חזרות בפילאטיס או בכל דבר אחר. הוא צריך גם לעבוד על כוח כדי לשמור את הסיב הזה פעיל. וצריך X מהפעילות השבועית של הכוח שיהיה גם שם. אז דיברנו על אירובי ודיברנו על כוח. יש גם אנאירובי.
סיבכת אותי.
אני אתן לך את זה גם בפשוט.
יאללה.
אבל האנאירובי זה לפחות דקה שהדופק שלי מאוד מאוד גבוה.
אוקיי.
זה חשוב, אבל פחות מהשניים הקודמים.
כמה כזה צריך?
דקות בודדות בשבוע.
אוקיי.
להתקרב לדופק הגבוה שלי. לעלות למשל בניין של מדרגות, בלי הפסקה, פעם בשבוע.
אוקיי.
אוקיי?
או
יכול להיות
ספרינט או איזה משהו.
כן, כן, אבל צריך להתחמם לפני זה, כי יש גורמי סיכון, וזה לא בבת אחת, כי הלכת סתם קופץ בדבר הזה. סטים בודדים מהדבר הזה עושה את העבודה. ופעילות נוספת חשובה מאוד, וזה הרכיב הרביעי, לשמור על הגוף באמת טוב לשנים, זה פעילות של יציבות, שיווי משקל שאנשים לא עושים, כי התקשורת בין המוח לשרירים ולגוף במרחב נופלת, זמן התגובה יורד, אנשים נופלים, שוברים.
גם על זה דובר שזה מנבא מאוד מאוד חשוב לתמותה.
נכון.
או לאריכות ימים, שיווי המשקל, או כמה אתה יכול לעמוד על רגל אחת.
נכון.
יש
10 שניות על רגל אחת, זה מבחן טוב לאריכות ימים, עם עיניים עצומות עוד יותר.
אוקיי.
אז אלה דברים שחייב. בחימום אפשר להכניס את זה.
איזה אימונים עושים?
תעמוד דקה על רגל אחת. לא דקה, תעמוד 10 שניות. תתחיל עם 10 שניות על רגל אחת. או אם אתה רוצה רמה גבוהה יותר, 10 שניות עם עיניים עצומות על רגל אחת. תחזיק משהו שלא תצנח על הרצפה. אבל, ואז לבדוק רגל אחת ורגל שנייה, לראות אם יש הבדלים, לראות שאתה לא נופל, ועוד הרבה תרגול על משטחים לא יציבים, כמו על בוסו, על פיטה, או דברים שאתה צריך לייצב את עצמך כשאתה קצת במצב לא יציב.
כמה כזה צריך בשבוע?
אני אומר, תתחיל אימון בחימום שלך ותכניס 2, 3 עד 5 דקות של חימום, כי זה גם חימום וגם שיווי משקל נהדר.
מדהים. אז
להתחיל, לא צריך לעשות אימון של שעה.
להתחיל פשוט האימון,
כן,
שלך.
ללכת עם, על קו, אתה רואה קו דמיוני בחדר הכושר, וללכת עקב אגודל כזה, על פס כזה, ולראות שאתה לא בשיקור כזה,
כן.
כזה. זה דברים שצריך לעשות, ואנשים רואים שהם פתאום לא מצליחים לשמור על דבר בסיסי כזה.
מדהים,
זה
מדהים. אז יש לנו את ארבעת המרכיבים
היסודות.
המרכיבים העיקריים. תן לי בקצרה, למרות שאנחנו פחות רוצים לדבר בפודקאסט הזה על תזונה, אבל חייבים לציין איזה תמיכה אתה צריך כדי שזה יקרה. תמיכה תזונתית כמובן.
אי אפשר לבנות בעיקר את מסת השריר, בלי שאנחנו תומכים אותה במספיק חלבון. ואנחנו יודעים את העניין הזה. עכשיו, חלבון, לעשות על זה הרבה מאוד עבודות, ואנשים לא מפסיקים לשאול שאלות על חלבון, כמה צריך, וכמה פעמים ביום, ואיזה סוג של חלבון. בגדול...
ומתי.
קודם כל, חשובה הכמות היומית של החלבון. ואנשים צריכים להבין שיש כמות מינימליסטית שהיא גרם לכל קילוגרם גוף. אדם שוקל 80 צריך מינימום 80, ואנשים פעילים שגם יש להם פירוק ושריר, פירוק ובנייה מואצת של שריר, צריכים יותר מזה, פי שניים הם צריכים. אז זה יכול להיות גרם וחצי, ואפילו במקרים של מי שעושה עבודה אינטנסיבית, גם להגיע לשני גרם וגם יותר מזה. אבל רוב האוכלוסייה שבונה, כדאי שתהיה בין גרם לגרם וחצי של חלבון, אם היא בריאה והכל בסדר.
וזה משנה אם אני עושה אימון אירובי היום או אימון כוח?
כן, אימון כוח יותר נוטה להרוס את השריר, ואז צריך תחלופה יותר גדולה של חומרי בניין. ובדרך כלל המחקרים מראים שכדאי לקחת את זה על פני 3 ארוחות ביום, יש כאלה שיגידו גם 4, אבל כל מה שעשו הבודי בילדרס של 6 פעמים ביום, כל 3 שעות חלבון, קצת נוגד את העיקרון של הלונג'ביטי. כשאנחנו נותנים עבודה של תזונה, של חלבון כל היום, אנחנו יודעים שזה מתנגש עם העניין הזה, וזה לא יותר יעיל. המחקרים יראו שעד 4 ארוחות חלבון ביום, או ארוחות בכלל, אתה מגיע למקסימום, רוב האנשים גם ב3 יראו את המקסימום, אין צורך לאכול 4, 5, 6 ארוחות ביום של חלבון, והכמות החלבון היומית היא קובעת, אתה יכול להכניס את הכל ב3 ארוחות, לא צריך 6.
אבל אני רוצה לונג'ביטי, ובלונג'ביטי אני מספר לכולם שלאכול פחות פעמים, וליצור פערים של הרבה שעות שאני לא אוכל, פערים שבהם אין רמת אינסולין גבוהה. Mm-hmm. איך זה מתחבר עם זה? מה אתה מציע לי לעשות?
יפה. אז קודם כל, הגירוי חשוב כדי לשמר. כי כשאתה עושה גירוי, הגירוי של הכוח, הכוונה, yeah. אתה בעצם נותן סיגנל למוח, אני צריך את השריר, רבולוציונית, אל תפרק אותו. אם אין לך אותו, אז אתה בבעיה, ואם תעשה צומות, אתה תפרק שריר. אז אם אתה עושה הפסקות אכילה ארוכות, אבל יש תמיד גירוי ברקע, הגוף לא מאבד, ראו את זה במחקרים, אין עיבוד. אפילו ברמדאן עשו מחקרים על מפתחי גוף שהתאמנו ברמדאן, ולא ראו שום עיבוד של שריר, עם צומות של חודש.
אוקיי, אז זה לא קריטי.
זה לא קריטי.
שלוש פעמים.
ממש לא, אפשר להסתדר עם הדבר הזה, בטח לרוב האוכלוסייה.
כן. אז אתה אומר, אני לאכול מספיק חלבון, לא לאכול את זה בהמון פעמים ביום, ואתה מרשה לי גם לעשות את זה בפעם או פעמיים, אם אני...
כן, פעמיים כנראה זה יותר טוב מפעם.
כן. אוקיי.
ב3 לפעמים זה סבבה לגמרי, אולי ביום שאתה מתאמן אז 3, ביום שאתה לא מתאמן אז 2 ארוחות, גם יכול להיות בסדר, אבל רוב האנשים יעדיפו לאכול יותר מ2 ארוחות.
כן, כן. וחוץ מחלבון, מה עוד אני צריך? טסטוסטרון אני צריך.
וואו. טסטוסטרון, IGF-1, שזה בעצם הורמון גדילה, לא הורמון גדילה שאנחנו מכירים, אלא נוצר כתוצאה מזה, והוא אחד הפקטורים ההורמונליים החשובים ביותר לבנייה של מסת שריר בגיל היותר מבוגר גם. אגב, אנחנו תמיד אומרים טסטוסטרון, אבל מה שבונה את השריר בעצם זה הבן דוד שלו, זה נקרא דהידרוטסטוסטרון. הוא בעצם, הטסטוסטרון נכנס לתוך התא והופך שם לדהידרו, והוא גורם לגדילה של השריר. טסטוסטרון לא עושה את זה.
אוקיי. אז, ומה עוד? איזה דברים עוד אנחנו
יש תוספי תזונה שיכולים נורא לעזור לבניית מסת שריר? נורא. כל יחסית, בלי אימונים זה לא יעזור, כן? למשל, קריאטין.
אוקיי.
ואנחנו רואים, וגם בנשים וגם בגברים, זה גם משפר תפקוד קוגניטיבי ומשפר את הביצועים של השריר, ובמיוחד אנשים שלא אוכלים מזון מהחי, אז מקבלים רמות נמוכות של קריאטין. הגוף גם מייצר קריאטין, צריך להגיד את זה. אבל רואים במחקרים, יש הרבה מחקרים בטוחים על הדבר הזה, שמעלים את רמת הקריאטין, אז רואים ביצועים טובים יותר, עלייה גם במסת שריר וגם בכוח של השריר.
אז חלבון, קריאטין.
כן, אומגה 3 גם עוזר, כי הוא מפעיל את ה... הוא מעלה את הפעילות האנבולית של השריר טוב, בצורה טובה יותר. יש מחקרים שיראו שאנשים שהם נגיד מוגבלים בתנועה, בגלל פציעה או שיקום או משהו כזה, וקיבלו 5 גרם של אומגה 3, יראו פחות שריר. אמרנו מקודם שחוסר תנועה עושה פירוק של 5 גרם.
ביום.
כן, בתקופת החוסר ניידות הזו, בנייחות שלהם, יראו פחות פירוק של שריר.
איך
זה
אנחנו,
מגן עליהם.
איך אנחנו בשנים האחרונות עם HMB או...
HMB יש עליו עבודות, בעיקר בגיל המבוגר בעצם, okay. הוא מגן מפני סרקופניה, סרקופניה זה תופעה של דילול שריר שקורית עם הגיל בצורה הרבה יותר חזקה, אבל גם שם המחקרים מראים, אם אתה לא עושה פעילות גופנית, HMB לא,
ברור,
יעיל.
ברור שהכל עם פעילות גופנית.
אז, אבל... אז הוא יעיל בגיל המבוגר, הוא יעיל לאנשים שרק מתחילים את הפעילות שלהם, למישהו שכבר מאומן וכו', הוא נראה
צריך.
פחות יעיל, כי הוא okay. פחות הורס שריר, הוא יותר מ... השריר שלו כבר רגיל. הוא מוגן מנזק.
אז זה בגדול חלבון, קריאטין.
אומגה יכול לעזור, אבל כן, אימון, חלבון, קריאטין, אומגה, HMB, כאילו, כן.
ובגיל טיפה יותר מבוגר לראות איפה אתה מבחינת ההורמונים, איפה אתה עומד מבחינת ה...
אנחנו צריכים לראות שה-IGF, הורמון והטסטוסטרון, תמיד בטווח של הנורמה. לא רוצים מעבר, כי זה יכול להאיץ תהליכים סרטניים, למשל.
אז היום אנחנו כבר, היום אנחנו כבר פחות, אני חושב, בקטע הזה שלו, בדאגה של... של סרטן פרוסטטה שטסטוסטרון עושה.
מדהים, מדהים. שאלה מצוינת. קודם כל צריך להבין, טסטוסטרון לא עושה סרטן פרוסטטה. הוא לא עושה את זה. הגיל עושה את זה. אנחנו יודעים שאנשים מעל גיל 80, יש להם 80% סיכוי לפרוסטטה ממאירה, ובגיל 90% כבר.
אז אנחנו רוצים להיות צעירים ביולוגית.
נכון, הטסטוסטרון יכול להאיץ את זה.
אוקיי. אז בגדול... אנחנו די רגועים עם תוספים של טסטוסטרון, כמובן בהתייעצות עם הרופא המטפל.
כן, כן, יש תוספים שמעלים טסטוסטרון, אבל עוד פעם, צריך מישהו שיסתכל בבדיקות שלך, ולראות שאתה לא בטווח הפיזיולוגי, ואז שווה לעלות, אבל לעלות אותך מעבר לטווח הפיזיולוגי, שאגב, הנורמות שונות בין פה לבין ארצות הברית, ממש דרמטית, אז מה שאנחנו נקרא לזה אוברדוז בארצות הברית, לא, זה נורמלי לחלוטין, זה גם עניין שצריך לבדוק אותו, אבל צריך...
של הרמות...
כן, של טסטוסטרון.
כן, כן, אני גם חושב שכל כל ההיסטוריה שלנו כרופאים, זה שהתייחסנו לטסטוסטרון כמשהו שמאוד משתנה עם הגיל, ואם אני רוצה להיות ביולוגית בגיל אחר, אז קרוב ודאי שאני צריך רמות טסטוסטרון שמתאימות לגיל הביולוגי שאני רוצה.
נכון, נכון, נכון.
אז לכן יש פה הרבה חשיבה של איך להתאים את זה.
נכון, ולמי שיש נתונים של עצמו לאורך השנים שהוא אסף אותם, אז הוא יכול לדעת גם מה קרה איתו, כי העניין הוא אם באופן יחסי לעצמך ירדת. זה העניין.
לרוב האנשים אין, כמובן.
אין, לא בודקים את זה.
זה לא משהו שאנחנו עושים
באופן לא, וחבל, וזה יהיה חכם שאנשים יעשו את הבדיקה הזו כל כמה שנים, ולא ניכנס לתוך איזה, אבל יש טסטוסטרון פרי טסטוסטרון, יש טוטל טסטוסטרון, יש כל מיני כאלה, צריך לדעת מה המשמעויות של הדבר הזה, לא כל טסטוסטרון משקף את הכל, כי יש חומרים שמנטרלים את הפעילות שלו, וצריך להסיק מסקנות נכון, לכן ללכת לאיש מקצוע שיודע מה הוא מבקש לבדוק, ולעקוב אחרי הדבר הזה, זה סופר חשוב כדי לשמור על הגוף יעיל, בריא, תפקודי להרבה מאוד שנים.
איזה דברים לא הזכרנו שחשוב שאנשים ייצאו מהפודקאסט הזה? כי...
אני אומר, להיות כמה שיותר פרקטי, לא לחשוב שהכל תלוי רק באימון, במינונים שנתנו. כל הזדמנות שיש לך, אל תתעצל. קום, תביא את השלט בעצמך, תרים משהו כבד, תעלה אותו במדרגות. באמת, זה נשמע כאילו קלישאות, אבל זה כל כך חשוב. אתה יודע מה, אני אומר, יש דבר כזה שנקרא, אנשים יכירו את זה יותר, אולימפיאדת המאה. זה מה אני רוצה לעשות, איזה פעולות הייתי רוצה להיות מסוגל לעשות שאני אהיה בן 100. אוקיי, להרים נכד, אז להרים משהו במשקל של 20 קילו או בידיים, דברים פונקציונליים כאלה, להוציא מזוודה ממקום גבוה ולהיות מסוגל לקחת אותה בעצמי, דברים כאלה שלא תצטרך תמיד פיליפיני, פיליפינית לידך, כזה, זה הדברים. אז יש לקום מהרצפה, משכיבה בלי ידיים. אנשים לא מסוגלים לעשות את זה. אז אתה אומר, השיווי משקל שאמרתי מקודם, יש איקס פעולות שאם אתה בודק את עצמך ואתה מסוגל לעשות אותם כל שנה, תחזור על הפעולות האלה, אתה מוכן לחיים.
להכניס לתוכנה, להיות כל הזמן בפעילות.
כן, כן, דברים פונקציונליים. כן, להרים דברים, לעשות, להיות מסוגל לזוז, אלה הדברים.
מדהים.
כן, אז אלה הדברים שאנחנו...
מרתק. למרות שאני עושה דברים, אז למדתי המון.
מה אתה עושה?
גם פעילות, אני בעיקר ריצה פעמיים בשבוע.
מדהים.
אופניים גם קצת שאני אוהב. בעבר רכבתי הרבה יותר, היום אני רוכב פחות, כי אני לא רוצה לעלות מעבר לשעות, כי באופניים אתה יכול לעשות אירובית שעות, ואני לא רוצה לעלות מעל השעות, כמו שאמרנו.
הרבה אנשים מעדיפים אופניים בגלל שיש להם בעיות בברכיים, אז הם מעדיפים לעבור לזה ולא לרוץ. במיוחד אנשים בעודף משקל, או אנשים לא מאומנים, לא נוח להם בריצות ובהליכות, הם תמיד יעדיפו אופניים. אבל שילוב, לדעתי, זה הכי חכם.
זה מה שאני עושה. אני עושה שני אימוני כוח בשבוע, כמובן. אני חלש בכל מה שקשור לשיווי משקל וזה, וזה משהו שאני הולך לאמץ מיד, כי אני חושב שהבנתי, אני חושב שזה קריטי.
להכניס את זה לחימום, שזה יהיה בלטין בפרוגרם.
נכון. גם את להגיע לפיק של מאמץ.
של כשל?
של כשל.
בכוח, סופר חשוב.
של כשל בכוח, ולעשות פעילות אירובית, שהיא מגיעה לדופק מקסימלי. זה משהו שאני לא עושה, ומשהו שאני אתחיל לעשות. אני חושב שזה...
מדהים. אלה הדברים שיקחו לרמה הבאה, הדברים האלה, ומעלים את אותה תקרה זכוכית שדיברת עליה, היא זזה.
תראה, אני חושב שאני היום במצב גופני הרבה יותר טוב ממה שהייתי לפני 10 שנים, אבל אני מתכוון בעוד 10 שנים להיות עוד יותר במצב.
עוד יותר טוב, נו, אני מכיר אותך, אני יודע מה האספירציות שלך, אבל הנה, אתה הוכחה שזה משהו שאפשר לעשות אותו, ואתה עושה 2 אימוני כוח בשבוע. זאת אומרת, אם היית עולה נגיד ל3, אז אפילו יותר. אתה מצליח עוד להתקדם גם ב2.
כן.
שזה באמת ההמלצות של 2, אבל אפשר להגיע ל3 אימונים. ואני אומר, צריך לראות איפה בן אדם חלש. איפה שהוא חלש, שם לסגור את הפער. מי שממש מבחינה אירובית, הלב שלו בדופק מנוחה, הוא דופק מאוד גבוה, אז הוא צריך להשקיע יותר בפעילות האירובית. ויכול להיות שהוא בעודף משקל והוא מספיק חזק, אז הוא פשוט צריך פחות בשלב הראשון לעבוד על כוח, ויותר לשים דגש. אז זה לא, אוקיי, הפרסקריפשן, המינון הוא נכון לכולם.
אני חושב שלרוב האנשים, אבל צריכים עזרה מקצועית, כי באמת יש פה כל כך הרבה פרטים, ויש פה כל כך הרבה דיוקים, וכל כך הרבה, אולי אחרי שנה, שנתיים, שיהיה לך, שתלווה באיש מקצוע, אז תוכל לעשות את זה לבד, אבל בהחלט, חוץ מזה שאנחנו עם המון המון תובנות כל הזמן, נכון?
אני חושב... וזה מתעדכן.
שלפני 5 שנים...
לגמרי.
נתת תובנות אחרות.
לגמרי, גם בתזונה, כמה ארוחות ביום, מתי לאכול, מתי להתאמן, כל הדברים האלה סופר משמעותיים. ואתה יודע, אנשים אוהבים מדריכים, עשה זאת בעצמך, הם נורא אוהבים את הדברים האלה, עזוב אותי מעכשיו אנשי מקצוע.
זה לא מספיק טוב.
אבל אתה יודע מה אני אומר? אם אתה רוצה לקחת את הגוף שלך ברצינות, אז... קח אותו למומחה, לפחות פעם, פעמיים, תקשיב מה אומרים לך על טסטוסטרון, תקשיב על תוכנית אימונים, לפחות תקבל גיידליין מתאים לעצמך, תעשה בדיקות נכונות לעצמך, תמשיך אחרי זה בעצמך, אבל לפחות תעשה איזה צ'קאפ כזה, כדי שתדע מה אתה.
לגמרי, יופי. דוקטור שון פורטל, היה תענוג גדול.
היה לי עונג, אני יכול לדבר איתך שעות.
לגמרי, לגמרי, תודה.
תודה לך.